היום דנים קצת בסברות נת ברנת, ואחרי זה בדין קערות שהודחו גם אם מספיק בעזרת השם. אבל קודם כל נתחיל בדיון ובהבנה מה הסברה של נת ברנת. וכדי להתחיל בדבר הזה, אנחנו נתחיל בדברי הרמב"ן. אנחנו יכולים להבין בשתי צורות את הטעם של היתר של נת ברנת. אפשרות אחת, זאת האפשרות הפשוטה לכאורה. בדגים יש טעם שני של בשר. וטעם כזה, טעם חלש, הוא לא אוסר. הבשר נתן טעם בסיר. הסיר נתן טעם בדגים. זה כבר טעם חלש. דבר כזה לא אוסר. אפשרות שנייה להבין, שהטעם השני הוא טעם ממשי. כלומר, בדגים יש טעם של בשר. דגים ובשר ביחד, איך זה הולך? אני עוזב את זה עכשיו, כן? בתפוחי האדמה יש טעם של בשר. אבל כשהוא יגיע לחלב, אז זה יחשב כטעם שלישי, כי הוא לא מצליח להמשיך ולתת טעם הלאה. כלומר, יש לנו שתי הבנות. אולי אני אשתף את המצגת. שנייה, אני אשתף אתכם במצגת.
שתי הבנות, לא כל כך הבנתי.
אוקיי. נרשום אותם, ננסה להבין אותם, ואז ננסה לראות אותם בדברי הראשונים. אז בואו נשתף את המצגת קודם. לא, לא זה. הנה זה. תגידו לי כשאתם רואים את המצגת.
רואים, רב.
אוקיי. אז ככה. אנחנו מנסים להבין בשתי צורות, שתי דרכים להסבר נת בר נת. אז יש לנו את הדרך הראשונה. הדרך הראשונה שאמרנו, נכתוב אותה ככה, הסיר נתן טעם, לא הסיר, הבשר נתן טעם בסיר. הסיר נתן טעם בדגים. טעם זה הוא טעם חלש. ולכן, בגלל שהטעם הזה הוא טעם חלש, לכן הוא נחשב כפרווה, נגיד ככה.
למה באיסור עצמו לא אומרים את זה?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אנחנו נצטרך לדון, על כל אחד מהדברים פה צריך לדון. אבל זאת אפשרות אחת. כלומר, הטעם השני הוא פשוט לא טעם. אוקיי, נכתוב טעם, אולי נכתוב את זה למעלה, נכתוב. א', טעם שני, אם הייתי יודע איך לחצות לא שווה, ואז הייתי עושה את זה, ואני לא יודע איך לעשות לא שווה, אני אומר לעשות שווה. טעם שני לא נחשב כטעם.
זה כאילו אומר שהדרשה של טעם כיכר לא נאמרה על טעם שני. פחות או
יותר. כן, בסדר. אפשר להגיד ככה. דבר שני, אולי זה גם תלוי בחקירה מה זה טעם כיכר, אתם צריכים גם שם, יש לך תלוי במה שאומר, אתה קצת מסתבך. הדבר השני שיש לנו, זה ש... טעם שני נחשב כטעם ממשי. הוא נחשב כטעם ממשי. אבל אין בו כוח לתת טעם לדבר נוסף. אין לו כוח, אין לו כוח.
זה מציאותית או כמו קודם בעצם על טעם שלישי? מציאותית אין טעם שלישי או שטעם שלישי הוא לא טעם? טעם שאין טעם, טעם שלישי הוא לא טעם.
ודאי שזה עניין של הגדרה, מה הקשר?
זאת שאלה אני צריך להגדיר את זה, אבל אין בו כוח לתת טעם נוסף, ולכן הוא לא ייתן טעם בחלב.
טעם שני הכוונה לדגים?
טעם שני זה הדגים. טעם שני נחשב לטעם ממשי, לכתוב בסוגריים. יש בדגים טעם של בשר.
אז הסברה השנייה יותר מחמירה?
אבל אין בו כוח, זה נראה ככה. זה נראה ככה, אבל צריך להבין קודם כל את הסיבות, ואז נצטרך לראות נפקמינו. אבל לפי הדבר הזה, יש בדגים טעם של בשר. אבל זה לא ממשיך הלאה, זה לא יכול להדביק.
אבל זה לא מסביר למה מותר לאכול את את
דגים חלב.
כן, למה מותר לאכול את הדגים החלב בעצם.
אוקיי, אנחנו צריך להבין, כל דבר פה צריך להסביר. אבל אין בו כוח לתת טעם לדבר נוסף, ולכן הוא לא ייתן טעם בחלב. זה ה... ולפי הדבר הזה, למעשה, או לא נעשה, לפי זה, טעם שלישי אינו אוסר, אתם מבינים? כאילו, זה לא ענת ברנת עצמו, ענת ברנת לא ייתן טעם בדבר השלישי, וזה מה שאותם שלישי מותר באכילה. נכתוב ככה. הטעם השני לא יכול לאסור וליצור טעם שלישי. זה כמו איזה שני לטומאה שלא יכול להתקדם. אז זה קודם כל הכיוון השלישי, הכללי. או שטעם שני לא נחשב טעם, או שטעם שני נחשב כטעם, אופ, רגע, נדלקתי פה על משהו. או שטעם שני נחשב כטעם, אבל אין בו כוח לתת טעם לדבר נוסף. רק הדגשתי את שני הדברים החשובים. ועכשיו אני רוצה לנסות לראות את זה בדברי ראשונים. ואני רוצה לקרוא איתכם את הרמב"ן. הרמב"ן בסוגיה שלנו, ונראה איך הרמב"ן הבין. אומר הרמב"ן, והטעם שנותנת בבישול טעם, שנותן בבישול טעם גמור, שהרי בבשר וחלב אוסר. אז קודם כל, השאלה שלך, ראובן, זה מה שהביא את הרמב"ן להבין את ההבנה השנייה. השאלה שלך על ההבנה הראשונה. הרמב"ן אומר, תשמע, הטעם חייב להיות טעם. אחרת, למה זה אוסר כשמדובר על איסורים? כשמדובר על בשר וחלב? אתה לא יכול להגיד שטעם שני לא נחשב כטעם, עובדה שזה אוסר, אם אתה לוקח לא דגים, ניקח אותו דבר, ניקח בשר, נתן טעם בדגים, ונתן טעם בסיר, ועכשיו נשאלת חלב, אז הבשר נתן טעם בחלב, זה טעם שני, וזה אסור באכילה. ואומר הרמב"ן, ואם בישל ונותן טעם, על מהטעם השני טעם גמור, אלא שאינו ראוי ליתן טעם במקום אחר. שהם שני טעמים, חוץ מהטעם הראשון, זהו נותן טעם בר נותן טעם. אז הדגים שבושו בכלי בשרי, יש בהם טעם של בשר. ולכן, אם היה מבשל חלב בכלי, היה האוכל נאסר, וגם הכלי. אבל אין בהם כוח לתת טעם בחלב, ולכן מתירים לאכול את החלב, או לבשל אותם עם חלב. אז בואו ננסה, קודם כל לסכם כאן מה הרמב"ן אמר, ואז נוכל להמשיך הלאה. מה שיוצא לנו ברמב"ן, זה טעם שני, בוודאי נחשב כטעם, שהרי הוא אוסר בבשר וחלב. הרי הוא אוסר בבשר וחלב, אם בישלו חלב. ככה. בשר נותן טעם בסיר. כעת חלב, החלב נאסר, וגם הכלי. אז חייבים להגיד שטעם שני נחשב כטעם. נת ברנת, ולמעשה טעם שלישי. והטעם השני לא יכול להעביר טעם הלאה. האם בינתיים הדברים ברורים? בסדר? אז זאת, אוקיי, זאת שיטת הרמב"ן, נעשה את זה אדום.
לא הבנתי איך יכול להיות בכלל הטעם הראשון של נת ברנת. אוקיי. יכול להיות שיש טעם שני רק.
הבנתי, אתה לא, בגלל קושיית הרמב"ן אתה לא מבין את זה.
עכשיו כן, אני לא מצליח להבין, הרי בדגים בסוף מגיע טעם שלישי. כאילו, הדגים הוא טעם שלישי בסוף.
למה הדגים זה טעם שלישי?
מגיע בשר על הסיר, ואז הסיר נותן לדגים, ואז את הדגים מותר לאכול עם החלב, נכון?
כן, אבל השאלה היא, האם אני אומר שנת ברנת, הדגים הם כבר לא בעיה? האם אני אומר שהדגים הם כבר לא בעיה? כי הבשר נתן טעם בסיר, הסיר נתן טעם בדגים, הדגים זה טעם שני, ואני אומר, הדגים הם פר ולכל דבר, הם נקיים. או שאני אומר, לא, לא, זה לא הדגים. הדגים יש בהם טעם, אתם לא יכולים להעביר טעם הלאה, שזה מה שהרמב"ן מבין. בואו ננסה רגע, נחדד יותר, להמשיך, ואז נוכל להבין יותר את הדברים. אני רוצה לראות אתכם.
כתבת תן במקום נת.
מה זה?
כתבת תן במקום נת. סתם.
תודה. אני חייב להגיד לכם, אני נהנה כל פעם מחדש מהזום ומהמצגות פה. זה פשוט נוח, זה ברור, נכון? הלימוד זה פשוט נוח.
כן, מאוד.
כן.
ממש... טוב, אנחנו ממשיכים. אני רוצה לקרוא אתכם תשובת הרשב"א. רק שנייה, נכניס אותה למצגת. טוב. אומר הרשב"א, ועיקר טעמו של דבר זה, שאמרו בנותן טעם, בר נותן טעם מבשר וחלב, היינו, לפי שכל כלי.
כל בלה היתר.
כל בלה היתר, אולי. שכל בלה היתר שנחלש ונקלש עד שאין בו אלא נותן טעם, בר נותן טעם, אינו ראוי לחול עליו שם איסור. כלומר, דבר שהוא טעם שני, לא ראוי שיחול עליו שם של איסור. תכף אנחנו נמשיך, רק אני בינתיים אסמן. ואין לך בזה אלא בית מלבד ומסר בחלב וקודשים. זה שני המקרים שבאמת נת מרנת מותר באכילה. שהבשר שנתבשל בכלי, ואחר כך נתבשלו דגים באותו כלי, וקיבלו הדגים טעם מן הקדרה. כבר נקלש טעם הבשר כל כך, שאין ראוי לחול עליו שם בשר, כשאוכלו בקוטח. כלומר, הרמב"ן אומר שטעם הבשר השני, הטעם השני, הטעם של הדגים, הוא כל כך קלוש, שאין ראוי לחול עליו שם בשר.
דרש בדרם.
כך אומר הרשב"א. אין ראוי לחול עליו שם בשר. ולכאורה נראה מכאן כמו ההבנה הראשונה, שנת ברנת הוא פרווה לגמרי, ולא ראוי לחול עליו שם בשר. הוא לא בשר בכלל, הוא פרווה. עכשיו, תכף אנחנו נבאר יותר, אני רק רוצה לכתוב מה שראינו מדברי הרשב"א. נראה מהרשב"א, שטעם שני, טעם חלש, ולא ראוי לחול עליו שם בשר. כלומר שהוא נכתב כפרווה, הוא כהבנה הראשונה. כך לכאורה נראה מהרשב"א, והדברים האלה אנחנו צריכים כדי לחדד אותם יותר וגם להבין את הנפקמינה יותר, לראות את התוספות אצלנו. אני רוצה לראות קטע מהתוספות אצלנו, גם הראש כותב דברים דומים, ולאור התוספות לנסות לדייק מה הם חושבים, והדבר הזה יעזור לנו גם להבין יותר את הנפקמינה שבדבר. התוספות. התוספות אומרים, ויש לדקדק, שאפילו נתבשלו שרי. הם דנים שמה, כמו שאתם זוכרים, זה התוספות שדן, האם רק עלו או גם נתבשלו, האם ללכת כמו הריבן או לא ללכת כמו הריבן. אומרים תוספות, אפילו נתבשלו שרי. למה? בכל יום ויום, כדי אמרים על פרק שדם חטאת, בכל יום ויום נעשה גאול לחברו, ומותר לבשל שלמים העידנה, בקדרה שבישל בה שלמים אתמול. דלא אמרינן, דקממית באכילת שלמים דעידנה, משום לטעם שאיני הוא, ונתבטל קודם שיבוא לידי איסור. מה אומרים תוספות? אם אדם בישל שלמים, בקדרה שבישלו בה אתמול שלמים, כלומר, בישלו שלמים אתמול, הקדרה עדיין בת יומה, והוא בישל בה שלמים, אז השלמים האלה לא יאסרו בלילה מדין נותר. נסביר עוד קצת. שלמים אפשר לאכול ביום של ההקרבה, ואפשר לאכול בלילה, כן, הקרבת ביום, אתה יכול לאכול ביום, אתה יכול לאכול בלילה, ואתה יכול לאכול ביום שאחריו. בלילה הבא השלמים יהיו נותר, אי אפשר יהיה לאכול אותם. אבל אתה יכול לאכול אותם ביום ההקרבה, בלילה וביום שאחרי. עכשיו, אם אתה בישלת שלמים, בסתיר שבישלת בו אתמול שלמים. עכשיו, יום, כן? אתמול בלילה, אתמול הקרבת, בלילה לא עשית שום דבר, ביום, בסיר הזה שאתמול בישלת בו שלמים, עכשיו אתה מבשל שלמים חדשים. עכשיו, בלילה, לכאורה, צריך להיות איסור של נותר, מהטעם שבלו הרי, בתוך הסיר, זה בן יומו, בתוך השלמים החדשים, בלו הטעם של השלמים הישנים. ובלילה, את השלמים הישנים יהיה אסור לאכול מדין נותר, אז לכאורה גם את השלמים החדשים יהיה אסור לאכול מדין נותר. אומרים תוספות, מותר יהיה לאכול את השלמים החדשים. לא תהיה לבעיה של נותר. למה? הרי בלוע בהם טעם של נותר. אז הם אומרים, למרות שיש בהם טעם מהשלמים של אתמול, כיוון שזה נת ברנת של היתרה, יהיה מותר. זאת אומרת, השלמים נתנו טעם בסיר. הסיר נתן טעם בשלמים החדשים. ולכן זה טעם חלש, ולכן כשהוא יהיה נותר, הוא לא יאסור. בואו ננסה להסביר רק את הדברים.
נת ברנת של היתר, הכוונה שזה בהתחלה הגיע ביתר.
בדיוק. כי אם זה איסור, ראינו שאין נת ברנת ואיסורים. אין נת ברנת ואיסורים. בואו נכתוב קודם כל מה התוספות אומרים, שיהיה לנו יותר ברור. אדם, אדם בישל שלמים בסיר שאתמול בישלו בו שלמים. סוגריים אני כותב, שלמים של אתמול יהיו נותר בלילה הנוכחי. לכאורה היה, לכאורה בלילה יהיה אסור לאכול את השלמים החדשים שהרי יש בהם טעם של השלמים של אתמול. אולם תוספות על פי זבחים צדיק זין עמוד א', ותראים. למה? אז כמו שהסברנו, מדובר על היתר, והם אומרים, השלמים, נכתוב ככה, שלמים א' נתנו טעם בסיר. הסיר, הסיר נתן טעם בשלמים ב', נכון? שלמים א' נתנו טעם הסיר, הסיר נתן טעם בשלמים ב', וכעת זה היתר. נכון? זה עדיין לא נותר. רק בלילה יהיו נותר. כעת זה היתר. ואם כך, יש כאן נת ברנת בהתרה. עדיף לשים את זה בשקופית נפרדת. נשאיר כאן, נשאיר כאן בינתיים. זה מה שאומרים התוספות. האם אתם יכולים לדייק משהו מדברי התוספות? לעניין שלנו, בחקירה שלנו, האם הם חושבים כמו צד א' או כמו צד ב'?
א'.
כמו א', נכון.
א'.
נכון. באמת כמו א', באמת כמו א', כי לא מדובר על זה שהם פגשו משהו אחר, נכון? הם לא נכנסו, בכל המקרים שאנחנו מדברים עליהם תמיד, את הדגים בישלת בחלב, ואז אתה לא יכול לדעת. האם זה כמו סיבה א', שהדגים בעצמם הם פרווה, או זה כמו סיבה ב', שהדגים לא יצליחו להעביר את הטעם הבשרי לחלב. כאן מדובר שהדבר עצמו, הנת השני, הוא הדבר שאנחנו רוצים לדעת, האם יש בו טעם של השלבים הראשונים או אין בו. לא מדובר על עוד העברת טעם, ואם תוספות אומרים שיש כאן נת ברנת, ולכן מותר לאכול את השלמים, סימן שהם חושבים כמו א', שנת ברנת לא נחשב בכלל לטעם של בשרי, או טעם של שלמים, ומה שאמרתם עכשיו, כיוונתם לדעתו הרחבה של רבי עקיבא איגר. אז בואו נראה את רבי עקיבא איגר. שוט רבי עקיבא איגר. מהדורה כמה סימן ריש זין. אומר רבי עקיבא איגר, אלא מה שנראה משערי הפוסקים, בניגוד לרמב"ן, דנת ברנה דהתרה, היינו דעתם השני דקלוש, אינו יכול לחול עליו שם של איסור. כלומר, כמו ההסבר הראשון שאמרנו, שנת ברנת...
לא רואים את הלוח.
מה זה?
לא רואים את רבי עקיבא איגר על המסך.
לא רואים את רבי עקיבא איגר?
אה, רואים.
אה, אולי רק אצלי לא רואים. טוב, מה, מוזר. אני לא רואה.
מה נעשה?
נקשיב בעל פה, בסדר.
עכשיו אתה רואה? גם לא רואה?
לא.
בוא נסות לצאת ולהתחבר, ואז אולי זה...
כן, אולי.
אוקיי, אני תצא ותתחבר, זה הרבה קורה לפעמים.
אז הוא אומר, דעתם השני קלוש, לא יכול לחול על שם של איסור, ואיך הוא יודע את זה? עיין, תוספות, זבחים, בשלמים שנתבשלו העידנה בקדרה, שבישלו בשלמים אתמול, לא מצרב הלילה משום נותר, דאבינת ברנת דהתרה. הרי אף דנותר הוא גוף איסור, הרי מדובר על הנותר עצמו, לא מדובר שאתה רוצה לשאול עכשיו על הטעם, שהנותר יבלע במשהו אחר. אתה מדבר עכשיו על הנותר בעצמו. אז למרות שהנותר הוא גוף האיסור, למרות זאת, הוא טעם חלש, והוא לא אסור, והוא לא נחשב, אין לו שם של, אין לו שם של נותר, או אין לו שם של שלמים, וגם לא של חלב וכולי, של בשר. אז הדיוק הזה שעשיתם, מדייק אותו רבי עקיבא איגר.
הרב, אני מנסה להבין, בעצם בגוף, במשהו היתרה, אז אין, כאילו אין את פרנת, רק שיש לזה משמעות של איסור, אז מתחילים לדבר על זה?
לא, לא, להפך, באיסור אין את פרנת, רק בהיתרה יש נת פרנת. כל נת פרנת זה רק בהיתרה. רבי עקיבא איגר מוכיח מתוספות שבהתרה, ענת ברנת בעצמו אין לו שם של שלמים. טוב רגע, כדרך אגב ראשונה, ענת ברנת נחשב כפרווה, ואין בו כלל טעם בשרי. וההוכחה, תוספות אומרים שהשלמים, ששלמים ב' מותרים, גם בלילה, כי הם מהכברנת. כלומר, שהטעם של, של שלמים א', כלומר, שהם אין בהם טעם של שלמים א'. שהרי לא מדובר שמערבבים אותם עם דבר נוסף, אלא הדיון הוא על ענת ברנת בעצמו. ואם רואים שתוספות מבין שיש פה דין של נת ברנת, סימן שענת ברנת בעצמו הוא חלש. עכשיו אני רוצים להבין את הדברים מצד להבין יותר את הסברות שלהם. לכאורה, קשה על הרמב"ן. ושאלתם את זה קודם, אני אנסה לחדד את הדברים. אם הטעם השני הוא איסור, כל הסיבה שזה מותר, כי אין בו כוח לתת טעם בחלב. אז אפשר להבין למה החלב מותר. אפשר להבין למה החלב מותר. אפשר להבין למה החלב מותר. כי ענת ברנת לא הצליח לתת בו טעם, זה אנחנו מבינים. אבל למה הדגים מותרים? הרי בדגים יש טעם של בשר, ולרמב"ן זה טעם ממשי, נכון? וכעת הם קיבלו מהחלב טעם ממשי. האם השאלה מובנת?
כי מדאורייתא איסור רק שהתבשלו ביחד.
מי אומר את זה? מה זאת אומרת שהתבשלו? תסביר. קודם כל לכתוב את השאלה רגע. הרמב"ן קשה. או, לא קשה על הרמב"ן, לא בטוח. ועל הרמב"ן. אם הטעם השני נחשב בשרי, איסור, אבל נחשב נחשב בשרי, שאין בו כוח לתת טעם בשרי בחלב. מובן מדוע החלב מותר באכילה. אולם מדוע, עם הטעם השני, הוא כותב כאן דגים, אולם מדוע אפשר לאכול את הדגים. הרי יש בהם טעם של, הרי יש בהם טעם של בשר, וכעת נכנס בהם טעם ממשי של חלב. זאת השאלה. אז מה אתה רוצה לענות?
שמדאורייתא, הרי האיסור הוא רק אם הבשר וחלב יתבשלו ביחד. הרי מדאורייתא אפשר לאכול בשר וחלב בסנדוויץ' אם לא יתבשלו. אז חכמים, גם כשהם גזרו, הם לא יגזרו יותר מכנך וקודשים, זה כן מדאורייתא, ועדיין מותר לאכול את זה לפני עצמו. אז גם כשהם גזרו בדרבנן, הם לא יגזרו במצב שהטעם סוף סוף הוא יותר חלש.
זה מעניין. מעניין.
למרות שכן מגדיר את זה כטעם ממש, אז אולי זה לא נכון.
זה מעניין, צריך לנסות להבין מה שאתה אומר. אני רוצה, כיוון שיש לנו ממש כמה דקות, אז אני רוצה לנסות לראות את הרמב"ן עצמו, לנסות להבין את הדברים. הרמב"ן מדבר בדין קערות שהודחו, שלא דיברנו על זה עדיין, אבל זה רמב"ן שם וחולין קוף י' א' עמוד ב', אני מביא לכם רק חלק ממנו. נשאול ירוך מדי. אומר הרמב"ן, ואף על פי שהסכמנו לפרש בשלושה נותני טעם באינם, כאן נמי שלושה נותני טעמים הם בשר בקדרות, בקערות, קערות במים, מים בחלב, ולא אמרינן, חלב שבמים נתערב עם טעם שני של בשר שבהם. עד כאן זה קשור לקערות שהודחו, אז נעזוב את זה רגע. כשם שאין אומרים בדגים, דטעם החלב שבקותח נבלע בהם ויוסרן, זה בדיוק השאלה שלנו, נכון? זה מרגש, לראות מה יענה הרמב"ן. וכן בדין, לפי שאין הבשר שבדגים או במים אוסרין, עד שיתערבו עם החלב ויתנו טעם זה בזה. שאין לך, שאין בשר וחלב אוסר לעולם, אלא ונותן טעם. ירקח חבי לאותם שלישי והכל מותר. אומר הרמב"ן, אולי זה מה שהתכוונת, חידוש מאוד מאוד גדול, אומר הרמב"ן שנכון, יש טעם של חלב בדגים, ויש גם טעם של בשר מקודם. אבל יש איזה כלל כזה, שכל האיסור של בשר וחלב זה רק כאשר הם נותנים טעם זה בזה. והמשמעות של דברי הרמב"ן, וכך הסביר אותו רבי עקיבא איגר בתשובה שהזכרנו קודם, שיש איסור בשר וחלב רק כאשר גם הבשר נותן טעם בחלב וגם החלב נותן טעם הבשר.
זה מסברו שיש לו גם איזה מקור?
לא ברור, אפשר לנסות לחשוב על כל מיני דברים. הוא כנראה מבין שרק הדבר הזה הוא נחשב דרך בישול.
אפשר להבין, חכמים עשו כמו האיסור, אם האיסור היה בבישול, למה הם עשו גם כשאין בישול? כאילו יש נותן דם גם במעבר בלי בישול. זה האיסור כשאין מעבר.
בשר, איסור בשר וחלב רק אשר הבשר נותן טעם בחלב, החלב נותן טעם בבשר. פשוט רבי עקיבא איגר, שם שכך ביאר. עכשיו זה, אולי נכתוב, וכנראה, זה לא כתוב פה, אבל אני חושב שרק באופן זה נחשב כדרך בישול. עוד שרק הדבר הזה נחשב כדרך בישול. עכשיו זה חידוש גדול מאוד. מאוד גדול. אני אסביר לכם רק למה זה חידוש גדול כל כך. מדרבנן אסור לאכול בשר וחלב ביחד, אפילו אם הם רק קרים. אפילו אם הם לא נותנים בכלל טעם אחד בשני. לא רק ביחד, אתה צריך לחכות ביניהם. כאן מותר לאכול לכתחילה. איך זה יכול להיות? עכשיו, יכול להיות שזה דומה קצת למה שיוסף אחיה אמר, מקודם ננסה להסביר טיפה. חז"ל אסרו לאכול בשר בחלב גם קר, בגלל שזה יכול לתת טעם אחד בשני כשזה חם. אבל במקרה שלנו, שאפילו שזה חם, זה לא יכול לתת טעם אחד בשני. רק כי הנת ברנת לא יכול לתת טעם הלאה. החלב יכול לתת בו טעם, אבל הוא לא יכול לתת בו טעם, לכן זה יהיה מותר לכתחילה. כך, כך מסביר היד יהודה בסימן צדיק ד', אז יש כאן חידוש גדול, אבל רק אם ננסה להסביר, ובזה אנחנו נסיים את השיעור שתוכל להספיק. להספיק לשיעור הכללי.
הסברנו עוד את מה הראשונים מנוי על הקושה של הרמב"ן.
נכון. אופה. נכון. כיצד ייתכן מותר לאכול את ענת ברנת, למרות שיש בו טעם בשרי, ובלוע בו טעם חלבי, חלב, וגם אם נאמר כרמב"ן, שאין איסור, שאיסור בשר וחלב הוא רק כאשר גם הבשר נותן טעם בחלב, וגם החלב נותן טעם הבשר, הרי שאפילו, הרי שלפחות מדרבנן היה צריך לאסור, הרי אפילו בשר וחלב קרים לגמרי, אסור מדרבנן לאכול יחד. תשובה. נצליח את זה. אסור, כנראה. כנראה אסור לאכול בשר וחלב קרים יחד מדרבנן. כיוון יכולים לתת טעם זה בזה בבישול. אולם, במקרה שלנו, גם בבישול אינם יכולים לתת טעם זה בזה, והרי ענת ברנת, למרות שהוא עם טעם בשרי, לא יכול להעביר טעם הלאה. לכן מותר הדבר אפילו מדרבנן. אז בזה ביארנו את דעת הרמב"ן, דיברנו על שתי הסברות בנת ברנת, צריך להסביר עוד את דעת התוספות באיסורים, למרות שקצת דיברנו על זה בעבר, ראינו את הר"ן, קצת דיברנו, אבל לא נוכל לעשות זה כרגע, אנחנו כבר מאחים, אני מוכן להתייחס בפעם הבאה קצת לדבר הזה, ואז עבר על דין התיארות שהודחו. אז מוריי ורבותיי, רובן, אתה עכשיו יותר מרוצה?
כן, רק פעם הבאה הייתי מעדיף בהתחלה.
מה בהתחלה?
לא אחרי ההלכות, לפני ההלכות.
הבנתי, אבל אתה מבין שהרבה מהאנשים לא הספיק לראות את הסוגיות בגלל הקורונה, אז הייתי צריך קודם כל לתת מוטיבציה לאנשים, להיכנס לעניין, להבין, לאט לאט.
יש אנשים שזה הוריד להם את המוטיבציה.
לאט לאט, הכל בסדר, לאט לאט. ברוך השם, תשמע, אנחנו בשקופית 37, זה מראה שלמדנו משהו בכל אופן. התקדמנו. חבר'ה, בהצלחה שיהיה לכם, היה משמח להיות איתכם בשיעור הזה, אז להתראות לתומר ולעודד ולרובן ולנועם ולאיתן ולתנאל ואוריאל ורון ויוסף